אם הייתם צריכים לשכתב את הערך בוויקיפדיה של מכבי תל אביב בכדורסל, כנראה שרובכם היו משתמשים בשורש המילה לחץ. סיר לחץ, מועדון לחוץ, הנהלה, אוהדים, כולם בלחץ, תמיד, במיוחד כשמגיעים ליורוליג. בניצחונות, האווירה, המומנטום, האדרנלין שמשתחרר, הכל הופך את ההיכל ביד אליהו לאחד המקומות הביתיים באירופה. בהפסדים, זה קיצוני בדיוק כמו בניצחונות. כל מה שהיה נראה מושלם לפני רגע הופך כישלון במשחק אחר. ואצלנו היום ולאורך כל העונה אנחנו ננסה להתנתק מרעשי הרקע. לפשט, להסביר ולנתח מקצועית את כל מה שקורה אצל הנציגה הישראלית בליגה הטובה באירופה. יחד איתנו בפרק הקרוב אחד שיודע יותר מכולנו על מאחורי הקלעים של המועדון הצהוב, כתב הכדורסל הבכיר של ערוץ הספורט, עמרי מנהיים, נדבר על הסגל, המהלכים של קטש וגם על הסיכויים של הצהובים, לסיים את העונה הקרובה סוף סוף עם תחושת הצלחה. פתיח ומתחילים. שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורוסטפ.
שלום, שלום.
שלום, 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 עומר לוטם.
שלום.
שלום, שר שואם.
היי.
שלום, עומרי מנהיים.
שלום, שלום.
מה נשמע?
בסדר, בסדר, כיף ממש שהזמנתם אותי, ממש שמח להיות פה איתכם.
כן, וואי.
כן, זה סגירת מעגל כזה, כי זכיתי להקליט איתכם פעם באולפן יותר, לא פה.
בראשון לציון.
בערוץ, כן, אחלה אולפן, אבל לא כאן, וכיף להיות איתכם, כיף לשמוע אתכם, לראות את הפרויקט הזה גדל, אז שאוט אאוט לכם. ואני מקווה שהעונה של מכבי תל אביב תראה לפחות כמו הפודקאסט הזה שלכם, שבינתיים באמת באמת אני נהנה להקשיב לו.
אני חושב שאתה אחד האנשים שהכי הכי מעניין היה לנו להביא לפרק, במיוחד בהכנה לעונת היורוליג, כן מה לעשות, הפרקים הקודמים שלנו סקרו בעיקר את הקבוצות האחרות, אבל מכבי תל אביב זה כרגע העיסוק המרכזי שלך אני מניח, זה לצד הקבוצות האחרות שאתה מסקר, אבל זה באמת מעניין מאוד לראות מה אתה יכול לתת לנו פה בפרק הזה, ואני בטוח שיש הרבה, אז מה שלומכם, סער ועומר?
בסדר גמור, אנחנו אשכרה בשבוע שהיורוליג
חוזר. ממש, זה מדהים.
אז אני כל השבוע קורן, אנשים לא מבינים מה קורה לי.
זה כל כך מקסים לראות את ההתרגשות של סער.
כן, כן.
חכה שיתחיל ה-BCL.
כן, וואו. אתם גם קוראים, זה קורה מחר.
כן,
נכון, וואו.
זה קורה מחר ביום שני.
אשכרה.
אני גם מאוד מתרגש. עדיין לא מעכל ב-100% שאנחנו מתחילים השבוע, אבל כשהתחילו ככה משחקים, אז
וגם צריך להגיד, הקבוצה שלך מתחילה יורו-קאפ, שזה לא פחות מרגש.
זה כבר ב-11 באוקטובר.
כן, אבל בהחלט שבוע אירופי ועונה אירופית שיוצאת לדרך, ואנחנו כולנו מחכים לראות. ואם כבר מחכים, אז ככה לפתיחה, אני רוצה לשאול אתכם, מי השחקן שאתם הכי מחכים לראות במכבי תל אביב, על פי ההכנה, ובכלל, עומר, מי השחקן שאתה הכי מחכה?
אז אני, בפרק שעשינו להכנה לאורו-בסקט, דיברתי על בונזי קולסון, והוא לא הבחירה שלי אגב, אבל דיברתי עליו בפרק הקודם, בפרק שעשינו בהכנה, כי הוא לא עשה עדיין יורוליג, הוא היה מעולה ב-BCL, ורציתי לראות אותו, ועכשיו אני רואה אותו קצת בגביע ווינר, ואני חושב שהוא יהיה בסדר. לגבי השחקן שכן בחרתי בסוף, זה אלכס פויטרס, שהביאו אותו בתור סנטר לדעתי בהתחלה, ועכשיו אני רואה שהוא משחק לרוב ב-4, אז הנקודה הזאת, לראות את פויטרס שחק ב-4, אם זה ליד ניבו, אם זה ליד צורקין, זה נקודה מעניינת, כי הוא לא קולע מבחוץ, אפילו לא חצי מרחק, אבל לראות שחקן כזה קפיץ, כזה אטלט, משחק בעמדה מספר 4, יכול לתת למכבי אורך וקפיצות שלא היה לה הרבה זמן בעמדה הזאת.
כן, פויטרס זה בחירה טובה, בגלל שידעתי שיבחרו אותו, שוב עשיתי פה מהלך, והלכתי על דארון היליארד, פשוט בגלל שאין לו תחליף בסגל שנבנה, זה הספק קלשות הכי יציב שלך, והכי מוכח שלך, ואם הוא יהיה בעונה רעה, אז מכבי תהיה מסובכת, בגלל ששנינו יודעים ששני הגרדים הפותחים שלה הם אמנם מאוד איכותיים, אבל שלשות זה לא הצד החזק שלהם, והיליארד יש לו פה משמעות מכרעת בשביל שהתוכנית של קטש באמת תצלח.
אגב, ברור שלורנזו זה ה-obvious, ובגלל זה לא בחרנו אותו.
אוקיי, עוד נגיע ללורנזו, אני מאמין בפרק הזה. אני רוצה לציין לטובה את רפי מנקו, רפאל, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו בכל קבוצה שהוא היה בה בארץ, ואני חושב שהוא שחקן שיכול להוסיף הרבה למכבי גם ברמת האנרגיות. ראינו אותו נגד חולון עם השלשות החשובות שהוא נתן שם והוציאו את מכבי קדימה. ברמת היורוליג אני חושב שזה אחד הישראלים שיכולים לקבל אולי אפילו הכי הרבה דקות בשיטה שקטש עומד לשחק בה, אז יהיה מעניין לראות את הדבר הזה קורה.
אותי מאוד מעניין לראות איך תהיה העונה של רומן סורקין, ואני אסביר גם למה, כי בעונה שעברה הוא הגיע וגם היה סוג של גבוה שלישי. למזלו, או נניח פחות למזלה של מכבי, היה את אנטה ג'יג'יץ' שהיה נהדר, אבל היה גם את ג'לן רנדולס, שהיה קטסטרופה. וסורקין נכנס לתוך הוואקום הזה, וכבר בעונה הראשונה שלו במכבי תל אביב, בטח אחרי שהגיע אבי אבן, הוא פתאום נתן משחקים טובים ביורוליג, שזה לא משהו שקורה הרבה מגבוהים ישראלים, בטח בעונה הראשונה שלו במכבי תל אביב. והעונה, דיברת על פויטרס ודיברת על ג'וש ניבו, שזה נראה הציבות היותר חזק של מכבי תל אביב לעמדות הפנים, ויש גם את ג'רל מרטין, זה מוריד את רומן סורקין עוד איזה מדרגה, או אפילו שתי מדרגות בהיררכיה. אני לא יודע כמה הוא הקאפ-אופטי של עודד קטש מבחינת סגנון המשחק שלו, כי הוא לא כל כך קולה מבחוץ, כלומר הוא קלה פעם, היום כבר פחות, ואותי מאוד מעניין לראות איך רומן סורקין מצליח לנווט את עצמו בתוך הדבר הזה, כי בעיניי, עד שתומר גינת הגיע, הוא הישראלי הכי טוב בליגה, מבחינת סט היכולות שלו, מעניין אותי מאוד לראות איך הדבר הזה עובד השנה ביורוליג, וזאת עונת מבחן מאוד גדולה.
דווקא אני רוצה אולי טיפה לסייג, אם אנחנו רואים את פויטרס וניבו משחקים ב-4-5 לאורך עונה, האם זה לא נותן לרומן סורקין מקום יותר להיות בחמש, כי אם ניבו הסנטר הראשון שלך וג'רל מרטין הוא יותר 4, נכון? יותר כלי מבחוץ, האם סורקין הוא לא החמש השני שלך בהיררכיה?
לדעתי, בגדול כן, אבל לדעתי בהרבה הרכבים גם פויטרס יהיה 5. כלומר, זה יהיה הרבה שילובים של פויטרס ב-5 ומרטין ב-4. אז הוא סוג של, לדעתי, רביעי, אני מקווה בשבילו שהוא כן ימצא את הדרך לקבל דקות משמעותיות ביורוליג. בליגה זה משהו אחר, הוא יצחק, ואני רוצה לראות את ההתקדמות שלו, לכן מאוד מעניין אותי לראות אותו.
כן, גם ראינו בגביע ווינר שהוא לא באמת היה אופציה שנייה או שלישית אפילו, ושיחק באחד המשחקים 5.5 דקות, ולדעתי, או ש...
היה לו גם בעיית עבירות ב...
הוא לא קיבל הרבה קרדיט בכל אופן מקטש, אפילו שפויטרס וניבו שיחקו הרבה ביחד. וכן, העונה הוא חייב לקבל דקות, כי זה שחקן צעיר שחייב לממשיך במומנטום שלו, ואם מכבי מפספסת אותו, כבר היינו במצב הזה בעבר, וכאן זה גם שחקן פנים ישראלי, שהוא העתיד של הצבע הישראלי בנבחרת גם, זה שחקן מאוד חשוב לכל קבוצה שתהיה בה. אז מכבי צריכה לשים לב לזה.
מה מכבי תל אביב יכולה לקחת מההכנה שלה? אנחנו ראינו ביום חמישי האחרון, ניצחון על חולון בחצי גמר גביע ווינרסל, 97-91, ראינו ניצחון על גלבוע לפני, משחקי ההכנה לפני שהיה טורניר בצרפת, פגשו קבוצות יווניות, זה היה קצת שונה, אבל מה מכבי תל אביב יכולה עכשיו לקחת מהניצחון על חולון ובכלל לאורך העונה?
אז אני חושב שאנחנו כבר רואים שקטש דוגל בקצב משחק מהיר, ואני חושב שזה סגנון משחק מושלם בשביל לורנזו בראון ווייד בולדווין, שחיים על המגרש הפתוח, תן להם רק את הכדור ולרוץ איתו וככה לקבל את ההחלטות, זה דבר ראשון. דבר שני, משהו שראינו הרבה אצל יאניס בתקופת ווילבקין, שההתקפות לפעמים נתקעות, יש פיק אנד רול ואז עוד ריפיק ואז התקפה נתקעת, ואין חסימות אוף בול או כאלה דברים מהוויק סייד. בשני משחקים שראינו בגביע הווינר, ראיתי המון חסימות אוף בול, מה שאומר חסימות שלא קשורות לכדור, בעיקר בוויק סייד, ותמיד המשחק נע ויש תנועה בלי כדור, ואף שחקן לא עומד במקום, חוץ מבאמת מי שבפינה של הפיק אנד רול, חוץ ממנו כולם נעים וכולם ניזונים מהרכז, ובאמת המשחק שלהם נראה עד כה טוב, שוב, זה גביע ווינר, זה לא מדד ואינדיקציה לשום דבר שנראה ביורוליג, אבל זה נראה טוב עד כה.
אני חושב שאת הדבר העיקרי והכי חשוב מהכנה זה בעצם המשחק נגד חולון, שעוסק בשאלה הכי גדולה של העונה הזאת, שזה וייד בולדווין ולורנזו בראון. ולמרבה ההפתעה, כשהם שיחקו ביחד, זה היה נראה כאילו לבולדווין יותר נוח. היה לו יותר טוב כשלורנזו לצידו, על אף שהוא לא רגיל לשחק עם עוד רכז לצידו. לורנזו הוא שחקן מצוין, אז זה הגיוני שלכולם יותר כיף איתו, אבל עצם זה שזה בולדווין, וזה הסימן שאלה הכי גדול שכולם חשבו עליו לפני העונה, אז סימן שיכול מאוד לעודד את האוהדים, כי אני רואה שבולדווין יודע לשחק עם זה, והוא יודע לחלוק את הכדור, והוא גם מרגיש יותר בנוח. אז אם זה באמת סימן לבאות, והם יצליחו לשחק ביחד ובדינמיקה טובה, כמו שהיה מול חולון, זה בעצם הדבר הכי חשוב. אבל שוב, זה באמת ההכנה.
כן. העניין הוא מה שקורה בסופו של דבר בתוך מכבי תל אביב. תכף ניגע בקיץ, אני מאמין עוד מעט, אבל אני, על קצה המזלג, הקבוצה התחלפה לגמרי בקיץ, אני לא מחדש פה לאף אחד, גם מאמן, גם איזה 200 שחקנים, זרים, כולם חדשים. ואתה יודע, יש תמיד בכל מערכת את אלה שילחצו באופן מסוים, כזה או אחר, כי היו רגעים במשחקי ההכנה שזה היה נראה מטריד. כלומר, היה את הרבע השני נגד הנדולו, שזה היה נראה נורא.
ונגד מילאנו.
היה את מילאנו רבעים 2 ו-3, אבל אני יכול להגיד שגם עודד קטש, וגם כל מה שמסביב הם מאוד מאוד רגועים. הם הגיעו לעונה הזאת מתוך איזושהי ידיעה שבגלל הבנייה המחודשת של הסגל, יהיו הרבה מאוד עליות וירידות, בטח בחודשים הראשונים. לכן הם גם די קיבלו, לא, אף אחד לא אהב לראות נגד מה שקרה ברבע האחרון נגד הפועל חולון, אבל הם כאילו במידה מסוימת קיבלו את זה די בהבנה שיכול מאוד להיות שבגלל שהכל פה חדש, אז קוראים דברים, ויכול להיות דקות מצוינות, כמו שראינו במיוחד בדקות של בראון ובולדווין שהזכיר סער קודם, במחצית הראשונה, רבע שלישי גם מול הפועל חולון, אבל גם יהיו דקות של נפילות, כי הדברים עדיין לא לגמרי מחוברים, ברור שגם היה את החבר'ה הרגישו שהמשחק שלהם שם ביד נגד הפועל חולון, כך שמבחינת מכבי תל אביב, אני לא יכול להגיד שמישהו שם מרוצה מאוד, או לא מרוצה מאוד. מה שקרה עכשיו, הוא ביחס די ישר למה שהם ציפו, כשהסגל הזה נבנה. הם כן ראו שם כמה דברים מטרידים, שעליהם עובד עודד קטש, ועליהם מדברים גם מהשחקנים, שזה...
יכול יותר להגיד לנו מה נראה?
כן, סליחה?
מה נראה בעייתי?
אני אומר, קודם כל, יש להם איזושהי בעיה, וזה ברור, באחוזים משלוש. נגד חולון זה השתפר, כשבמכבי תל אביב מייחסים את זה לאו דווקא לעובדה שנניח בולדווין הוא קלה פחות טוב, או לא יודע, כששחקנים פחות, דיברתם על בראון, מדברים על זה שבסופו של דבר, ברגע שהכדור יזוז טוב, ומצבי הקליעה יהיו יותר נוחים, גם האחוזים יעלו בהתאם. כי גם שחקן של 30% משלוש, שים לו זריקות פנויות או זריקות קשות, סתם דוגמה, אם אתה לוקח שלשה מכדרור, או שלשה אחרי תרגיל, כמו שהסברת קודם יפה, של שחקן עומד בפינה וכו וכו, מקבל מצב טוב, אז האחוזים יעלו. ולכן, מהבחינה הזאת פחות מודאגים, ועוד משהו, הגנת אחד על אחד היה גם רגעים שבהם זה היה נראה מאוד נרפה, בטח בהכנה, נגד חולון קצת פחות, ועניין השיטה של עודד, שהיא צריך ללמוד אותה, צריך זמן לעכל אותה, צריך זמן להבין אותה, ואני מעריך שהם לאט לאט יבינו שוב, העניין עם לורנזו בראון, ובטח איכשהו סידר הכל כבר מהשנייה הראשונה, כן, גורם למכבי תל אביב להבין או להאמין או לקוות שהדברים יהיו בסדר העונה.
השאלה אם זה לא הדבר היחיד שמכבי תל אביב בונים עליו, על לורנזו בראון שיבוא ויעשה הכל, כי ראינו את זה שנה שעברה עם סקוטי ווילבקין, וזה לא עבד מספיק טוב. אני רוצה שנדבר על הסגל, אבל לפני זה אני רוצה שנדבר על קטש. בא לי לשאול אותך, האם הקרדיט שעכשיו קטש מקבל, כמה לדעתך הוא יימשך? זאת אומרת, כמה זמן...
תשמע, אני יכול להגיד לך שיש לו קרדיט בלתי מוגבל עד סוף העונה, ואז פתאום מפסידים שלושה משחקים רצוף ביורוליג, מגיע דרבי ומפסידים בהיכל, ואז פתאום, תוך שני הדברים יכולים להתהפך. גם יאניס היה נראה כמו איזושהי דמות שאי אפשר לגעת בה, ולאט לאט הדבר הזה נשחק עד שהוא קיבל את הזבנג האחרון מהפועל תל אביב, לצורך העניין. אבל עודד מגיע באיזושהי עמדת כוח למכבי תל אביב, ואני גם אסביר למה. כולם זוכרים, יאניס פוטר, הגיעו אליו ניקולה ווצ'יץ' ועמי ביטון הביתה. הציעו לו את מכבי תל אביב, אבל רק לארבעה חודשים. קאטה שמר, אני מאמן, הוא רוצה איזשהו גרנטי לעונה הזו, והוא לא קיבל אותו, והוא אמר, אני לא מגיע כדי להיות איזשהו סותם חורים או איזשהו פלסטר, הוא מחזיק מעצמו, הוא רואה בעצמו מאמן שיכול לאמן ביורוליג, ולכן הוא סירב. הגיע הקיץ, החליטו לו להמשיך עם אבי אבן, צ'אבי פסקואל, זה לא היה ספין, הם באמת ניסו להביא אותו, לא קרה. חזרו לאופציה של עודד קטש, וזה כבר מביא אותו למצב, הרי מה קרה? קרה פה איזשהו עניין של הפוך על הפוך, מכבי תל אביב לא רצתה להתחייב לעודד קטש לעונה הזו, עוד בעונה שעברה, אבל מה קרה? הגיע הקיץ, היא ראתה שאין לה שום דבר יותר טוב ביד, אז היא מגיעה אליו בקיץ הזה ואומרת לו, קח את כל המנדט לבנות את הסגל הזה. ולדעתי הדבר הכי חשוב, שאולי מלמד עד כמה באמת קטש נמצא בפוזיציה חזקה יחסית בתוך מכבי תל אביב, זה מה שקרה עם עוזר המאמן. לא יודע כמה אנשים מודעים או לא מודעים. ספרדי? לא, הספרדי עכשיו. מה שקרה, עוד לפני שקטש הוכרז כמאמן רשמית, היה דיון מי יהיה עוזר המאמן. עודד קטש רצה להביא מישהו משלו. האופציה הראשונה, כמובן, אם הייתה אפשרית, היה ליאור לובין, אבל ליאור חתם על חוזה ארוך טווח בבאר שבע, זה בכלל לא היה על השולחן. רצה קטש את יונתן אלון, עבד איתו בפועל ירושלים, יונתן אלון היה די מאוסס, במקביל, רצו במכבי תל אביב, יותר נכון, ניקולה ווצ'יץ', את איגור מיליצ'יץ', שראינו שהוא אחלה מאמן, איש מקצוע, ראינו מה הוא עשה עם נבחרת פולין, יקירתכם ביורובסקט האחרון, אבל עוד לפני שהוא חתם רשמית, אמר, אני לא מוכן, אני רוצה, בן אדם שלי, אני לא רוצה להסתכל אחורה על הספסל, ולבדוק אם מישהו מדבר לי מאחורי הכתף.
כן.
וזה היה איזשהו משהו שלפני שעודד חתם, זה היה, לדעתי הוא חתם במוצאי שבת, נניח יום רביעי, חמישי כזה, לפני החתימה, זה כבר כמעט טיפיל את כל העסק. העניין הזה, וזה שקטש נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר, אני לא, אני רוצה להביא מישהו שאני איתו ב-100%. ומילצ'יץ' נפל, דיוויד בלאט ניסה באותם ימים להביא איזשהו מישהו אמריקאי, אגב, וויל וויבר, המאמן של פריז בי-סי, אם אני לא טועה, נכון? של ויקטור אמבניאמה? אז הוא היה...
מטרופוליטאנס.
לא.
נכון, נכון. נכון, נכון, טעות שלי. פריז בסקטבול.
כן, פריז בסקטבול.
פריז בסקטבול, סליחה, לא איפה שוויקטור. אז וויל וויבר, זה גם נפל, כי הוא קיבל איזשהו הצעה יותר טובה, עד שבסופו של דבר הגיע הבחור הספרדי, וזה לדעתי מראה שעודד קטש לא הגיע למכבי תל אביב, זה, כלומר, זה עוד משהו שמראה שעודד קטש לא הגיע למכבי תל אביב, כאיזשהו מישהו שאמור להחזיק עונה עד שיביאו איזה שרס או מסינה או ברדוביץ'. זה מצד אחד. ועוד משהו, לגבי עודד, זה שזה היה ברור שהוא לא היה מוכן בפעם הקודמת, הוא אמר את זה על עצמו ב-2007, בפנתנייקוס הוא הגיע לסיטואציה... הוא זכה בדאבל ופוטר, זה ביורוליג זה היה, הוא קיבל גופה. הוא לא יכל היה להחיות אותה. ועכשיו הוא מגיע במעמד אחר, וגם עצם העובדה שהוא ישראלי, וזה משהו שהוא אולי אפילו לא פחות משמעותי. כי מכבי תל אביב, עם מה שקרה שם בשנים האחרונות, זה תהליך שחלקים בתוך ההנהלה מאוד לא אהבו. מה הכוונה? אין בעיה עם זרים, וזה בסדר, הכל טוב, אבל הרגישו שאת הקליק הזה, את החיבור הזה, משהו שם לא עובד, ואני אקח אתכם למשחק די זניח בעונה שעברה נגד בסקוניה. אגב, בולדווין נתן הצגה מטורפת, כן. נגמר נהיה דעתי 94,
בהיכל,
למכבי תל אביב, בהיכל.
כן.
היו שם 8,650 ומשהו אוהדים. זה מבחינת מכבי תל אביב, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אין לה שום, קח את וויל בקין, קח את קטש, קח את מי שאתה רוצה, את פארקר, את שרס, את ניקולה השחקן, ואת דורון פרקינס ואת ג'רמי פארגו.
סולד אאוט באולם, ביחד, זה לא...
שים את כולם ביחד, כל עוד מכבי תל אביב, מהבית, הנכס הכי גדול שלה זה הקהל.
כן.
וזו הייתה חתיכת נורא אדומה מבחינת מכבי תל אביב. הם הגיעו לקיץ הזה שאומרים, רגע, אנחנו צריכים לעשות פה משהו אחרת. ולכן, ההחתמה של קטש, יחד עם ההחזרה של דיוויד בלאט, יחד עם ההחזרה של גיא פניני, משהו, להחזיר משהו בישראליות, או לא ישראליות, זה לא המילה הנכונה, משהו בזהות.
ב-DNA.
משהו ב-DNA, מרגישו שהלך לאיבוד, כי באמת, עם כל הכבוד, אחלה קלויארו, ואחלה קינן אבנס, ואחלה נייט וולטרס, או כל ה... זה לא ה... וכשזה גם לא בא עם ניצחונות, אז משהו קצת הלך לאיבוד באתוס הזה, המכביסטי, ולכן, זה מה שגורם לי לחשוב, להרגיש, להבין, ש... עודד קטש מגיע למכבי תל אביב במעמד טוב. הוא לא מגיע כאיזשהו ברווז צולע, כאיזושהי ברירת מחדל. הוא מגיע כדי להיות הפרצוף של מכבי תל אביב. לפני שהוא המאמן שלה, כרגע הוא הפרצוף, כשתתחיל העונה הוא רק מאמן, אוקיי? אבל לדעתי זה ייתן לו קצת יותר אורך רוח, קצת יותר אורך נשימה, להגיד לכם שזה יעזור לו בהכרח אם מכבי תל אביב תתחיל לערום הפסד אחרי הפסד, אני לא חושב. אבל בנקודת הזמן הזו, בעיניי, או לא רק בעיניי, גם בתוך מכבי תל אביב, למרות שיש אנשים, כל אחד מושך לכיוון שלו, וזה גם קורה בתוך כל חברה שהיא, המעמד שלו התקדש לדעתי מעמד טוב.
נהדר, טוב לשמוע את זה, נתת פה כמה סיפורים שאני לא הכרתי, אני מודה. בוא נדבר על ההחתמות של עודד קטש. שר, מה אתה חושב על הקיץ הזה שעשתה מכבי תל אביב? סימני השאלה ברורים, מצד שני, כמו שמנהים אמר, עשו שינוי, והשינוי הזה נראה מתבקש.
עשו שינוי ענק, כי זה גם שינוי מבחינת הקבוצה עצמה.
הקבוצה, הסגנון.
נכון, היה לך את וילבקין והיה לך את ג'יג'יץ' בשנה הקודמת, שזה השני השחקנים הכי משמעותיים שלך. וסגנון למשחק, כולנו יודעים איך זה היה נראה. לא תמיד יפה, ולא תמיד כיפי. הפעם זאת תהיה קבוצה שהאיילייטים מפחידים ברמה קיצונית, תהיה קלטת...
כבר היו, אגב, נגד חולון.
כבר היו, ואני חושב שכשנסתכל על העונה הזאת בסוף העונה, נגיד, וואלה, הייתה פה עונה טובה לפחות מבחינת ההיילייטס, לפחות זה, אבל צריך להתייחס לזה שזה ניסוי שכמעט אף פעם לא ראיתי משהו עד כדי כך קיצוני, נגיד זה ככה, ששני הגארדים הבולטים שלך הם בעצם רכזים, ושני הקבועים הבולטים שלך הם בעצם סנטרים, שהכל מבוסס על המערכת הזאת של הפיק אנד רול של קטש, וזה שינוי גם מבחינת הקבוצה, אבל גם מבחינת השחקנים, וצריך להתייחס לזה, כי זו שיטה שלא רואים יותר מדי. בולדווין ולורנזו בראון רגילים לשחק ליד קלעים טובים, ופה כרגע נראה שלפחות לפי ההכנה, שקולסון יפתח בשלוש, שזה גם לא מניה בטוחה מעבר לקשת, וצריך לראות לא רק איך הקבוצה עם זה, אלא איך השחקנים עם זה, כי אם לורנזו בראון שהתרגל לשחק עם איזיה קנן בשנה הקודמת, אין לו את הכלי הזה עכשיו, יש לו את הפיק אנד רול, זה הכל מבוסס על זה, ואני תוהה, האם באמת יש פה פלן בי? ואני לא יודע. ברגע שהדבר הזה ייתקע,
שהכדורים לא ייכנסו, מכבי תל אביב תהיה בבעיה.
זה יקרה, מתי שהוא, כן. זה יקרה, כאילו, קבוצה לא יכולה לשמור על יציבות לאורך כל העונה, והשיטה הזאת, זאת שיטה מעניינת, אבל גם לא ראינו אותה קורית הלכה למעשה ברמות האלו ובקיצוניות הזאת. אז סימני השאלה יישארו, לדעתי, רוב העונה, עד שנוכל לענות עליהם בבירור.
אם נסגור את הפינה של ההתקפה, אני חושב שהעונה במכבי, יש יותר שחקנים שיכולים לקחת את הכדור ליד ולייצר גם לעצמם וגם לאחרים מאשר בשנה שעברה. אני לא רוצה לעשות פה השוואות, אבל אני מסתכל על השנה הזאת, אני אומר, לורנזו זה אחד כזה, בולדווין זה אחד כזה, איליארד אפילו זה אחד כזה,
נכון.
הוא קולה יותר טוב מכדור מאשר מקאץ' אנד שוט.
אבל תחשוב גם שברגע שאתה משחק עם ניבו ופויטרס ביחד, הצבע שלך הוא פקוק ברמה קיצונית. הדרך היחידה לשחרר את הצבע זה פיק אנד רול נכון. בעצם. אז כל התקפה אנחנו נראה את הפיק אנד רולים האלה, שזה אין לי שום דבר נגדם, פשוט זה צורה מאוד מסוימת של משחק, ואתה לא תראה פה יותר מדי החדירות, יהיה קשה שיקרו בלי ללא פיק אנד רול. יהיה קשה לראות את זה קורה, כי הצבע שלך הוא נעול.
רק נגיד שהוא גם דקות, הרבה דקות עם מרטין בארבע. או עם אפילו, לא יודע, קולסון אולי קצת בארבע, למרות שלא ראינו את זה הרבה, אבל יכול להיות שזה, יכול להיות שזה יקרה.
כדי שזה אבל יהיה יעיל, מרטין יהיה חייב לקלוע את השלשות שלו, כי ראינו, עוד נגיע למרטין אני חושב, אבל זה נושא מורכב, אני חושב, הנושא הזה ספציפית.
חייב לדבר על משהו אחד, שנייה שרבי, חייב לדבר על משהו אחד, ההגנה. ההגנה כרגע לא נראה טוב, הם ספגו נגד חולון 91 נקודות, נגד גלבוע גליל גם 70 ומשהו פלוס, בסדר, גלבוע גליל, אבל זה לא נראה טוב. מה שכן, זה נראה שהאורך, הידיים, המוטת ידיים של פויטרס וניבו וקולסון, הוא 1.98 עם מוטת ידיים ממש ארוכה.
2.11 לדעת.
זה, כן, משהו מטורף. זה שלושה שחקנים, ואני מוסיף גם בולדווין שהוא אטלט מטורף ולורנזו, שאם הם פותחים ידיים בהגנה ואפילו באזוריות, זה יכול להיות מעולה. כרגע זה נראה רע, אבל בפוטנציאל על הנייר זה יכול להיות משהו טוב.
מבחינה הגנתית אני חושב שהם יהיו בסדר, כי יש פה באמת פוטנציאל גדול מאוד והרבה שומרים טובים.
גם בקו האחורי וגם בקו הקדמי.
נכון.
אני חושב שהדקות הכי טובות של מכבי תל אביב בהכנה היו כשהם העלו את האינטנסיביות בהגנה עם בולדווין בעיקר על הכדור, ותשמע, אני ראיתי אותו בזה, לראות את, תשמע, בן אדם, הוא שומר, הוא ממש גדול, והוא לוחץ, הידיים שלו ארוכות, הוא רחב.
ואני חייב להגיד משהו.
הוא יותר רחב ממה שהוא נראה, כלומר, והוא ממש מקשה על היריבות, ודקות הכי טובות של מכבי תל אביב, היו עם בולדווין לוחץ על הכדור, קולסון כזה, שגם יש לו ידיים בכל מקום,
ואת זה למכבי תל אביב כגארד לא היה המון זמן.
נכון.
אני חייב להגיד על בולדווין, זה הרבה עניין של רצון ומוטיבציה. הוא שחקן שיש לו את היכולות גם לשמור חזק, גם להיות מעולה בהתקפה. השאלה כמה הוא רוצה וכמה, אתם יודעים, הוא לפעמים שחקן שיכול להתעצבן, יכול להתפוצץ. זה מאוד חשוב לראות את הרצון ואת המוטיבציה שלו.
בוא נדבר על ג'רל מרטין. זה, לדעתי, אתה יודע, מכבי תל אביב הביאה שחקנים שעשו, ששיחקו ביורולי, כמובן בולדווין ולורנזו וכל השחקנים האלה. אז אני רוצה לשאול אותך, אומרי, מה קרה מאחורי ההחתמה הזאת? בעצם מכבי תל אביב, פעם ראשונה בקיץ הזה, מאמרת על שחקן שהיא לא יודעת מה היא מקבלת.
האם אתם זוכרים מהמור העליות הארבע של מכבי תל אביב העונה?
דרגן בנד?
לא. מי כוון להיות השחקן בעמדה ארבע הפותח?
וואו.
תומר גינת.
תומר גינת. נפל תומר גינת. נפל תומר גינת, מי כוון להיות הארבע במקומו?
תגיד לנו.
באמת.
חלשים.
די-ג'יי ליף.
נכון, נכון. יש כמו היסטוריה רחוקה.
ואז מה שקרה, הרי מכבי תל אביב, היא בנתה קבוצה, באמת, זה היה כל יום, בום, 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 מכל מקום מגיעה איזושהי החתמה. הקבוצה מתמלאת, ועמדה מספר 4 נותרת לה ריקה ושוממה. ומכבי תל אביב ידעה בדיוק מה היא מחפשת. שחקן עם גודל ועם כליה. שחקן שיודע גם שיהיה לו נוכחות הגנתית מסוימת בצבע, אבל גם שיפתח את המשחק, דיברתם על זה קודם, ואין יותר מדי כאלה באירופה, כלומר, היחידי שהיה פנוי באותה תקופת זמן מבחינת הסט היכולות שלו זה מוארמן. ולא הסתדר. גם היה עוד מועמד אחד, אני לא זוכר, נראה לי הייז.
נייג'ל הייז.
נייג'ל הייז, שהיה בברצלונה. ומכבי תל אביב הבינה שהיא צריכה לאמר, סלש לאלתר על העמדה הזאת. עכשיו, בעיניי, ג'רל מרטין לא אמור להיות הימור כזה גדול. כלומר, הוא שחיק בליגה האוסטרלית, שמעתי אתכם גם מדברים בפרקים הקודמים על הליגה האוסטרלית, שהיא, אתה לא יודע מה אתה מקבל. אבל בעיניי הוא הולך להפתיע מאוד, כי הוא שחקן מאוד איכותי. אולי לא רואים את זה עדיין, אבל אם ייכנסו לו הכדורים, והוא כן שחקן שקולע טוב מחוץ לקשת, דעתי הוא היה בזום של 40%, הוא היה אחד השחקנים הבולטים בליגה האוסטרלית, שהיא לא ליגה של פריירים. אז מכבי תל אביב, אמרתי, הבינה שהיא צריכה להמר, והיא גם רצתה לפעול מהר. כלומר, נכון שזה קיץ וזה ארוך, אבל מכבי רצתה להרכיב את הפאזל מוקדם ככל הניתן, כדי להתחיל להבין מה עושים ומה הם רוצים, והעסקה עם מרטין, אני זוכר גם בזמנו, נסגרה מאוד מהר, כלומר, זה לא היה איזה משהו כזה, אתם זוכרים מי היה, נתן לכם דוגמה, קולסון, שזה היה כזה עניין של כמה ימים, וכן, ופה ושם, אז עם מרטין זה תוך שנייה נסגר, פנו אליו ביום מסוים, אחרי יומן כבר יצא וולקאם.
הוא קיבל הצעות נוספות מקבוצות מהיורולי?
לא שידוע לי, לא שידוע לי, אולי כן, אני לא יודע בוודאות, אבל כן, זה מצד אחד הוא אימור, כי הוא לא שיחק באירופה אף פעם, וראינו שבמשחקי ההכנה קצת קשה לו, ואתם בטח תרחיבו על זה תכף. אבל מצד שני, גם במכבי תל אביב אומרים שהוא מראה דברים שאפילו הפתיעו קצת אותם, אם זה באימונים, לוקח לו זמן, לוקח זמן להסתגל לכדורסל באירופה.
גם בעת המשקל, אני ראיתי אותו נוחת בנדבק.
אני לא מסכים עם זה.
לא?
אני לא מסכים עם זה, הוא לא שמע בכלל.
המבנה שלו גם השתנה באוסטרליה ממה ש... התרגלו לראות ב-NBA, הוא התרחב, התנפח קצת, אני לא חושב ש... אני לא בטוח.
כי אני ראיתי אותו נוחת בנדבג, ראיתי את התמונה.
זהו, כולם אמרו, הוא שמן, הוא שמן, הוא שמן.
אולי מישהו הגדיל את זה ב...
תקשיב, אני, כאילו, אני קצת יורד פה לרזולוציות שאני לא יודע, אבל יש לו באמת ראש גדול, ובאמת הוא נראה שמן, הוא לא שמן, תקשיב, הבן אדם פיט, גם ברגע שהוא נחת, אני זוכר התמונה, גם... כולם אמרו, מה זה, הוא שמן, הוא שמן. אין לו, כמו שזה נראה לי, שוב, אני לא...
רגע, בתמונה, אתה לא מסכים שהוא נראה...
אני אומר בתמונה, אבל אני הייתי שם בנדבג, והוא לא נראה לי שמן בשום צורה ואופן. אז לדעתי אין שם שום בעיה.
מודה ועוזב ירוחם.
ואני מעריך שהוא הולך להיות אחת... לדעתי זה סקנדל או פסטיבל, או שהוא יהיה ממש טוב.
כן.
או שהתחילו לחפש מחליף באזור דצמבר, אבל נראה לי שהוא יהיה ממש טוב.
מצד אחד מכבי תל אביב מחפשת, כמו כל הקבוצות ביורוליג, את המציאות האלה שאחר כך, אתם יודעים, הערך המוסף שלהם יותר גבוה. מצד שני, כבר היו לה ג'ון בולדן, ושחקנים בסגנון הזה, שגם מהליגה האוסטרלית, אני חושב שהוא הגיע.
הוא היה ב-NBA, אם אני לא יודע לפני.
כן, לא, אבל
בולדן היה...
אוסטרלי, אני לא יודע, לא זוכר.
אפשר לקרוא לילד בשמו, אגב. מכבי תל אביב מחפש את המציאות מאז טייריס רייס, ולא ממש מצא.
אבל אני רוצה להתעסק בציטוט שדווקא של עודד קטש בתוכנית פה עם שי האוסמן לגבי ג'רל מרטין.
כן.
שזה מעלה סימן שבעיניי לפחות, לגבי התפיסה שלו את השחקן, כששחקן מגיע אליך ככה. אז הוא אמר, זה סימן שאלה, בבניית קבוצה מאוד קשה לי להחתים שחקנים שלא ראיתי אותם משחקים באירופה. הקצין, שאם זה לא מישהו שהיה באירופה, הייתי מעדיף שיגיע ישר מקולג' או מהג'י ליג. הוא הגיע, ואז הזמן שאל אותו, הגיע בגלל מצוקת השוק, הוא אמר לו, כן, חד משמעית, היה לחץ של זמן. ברגע ששחקן מגיע למערכת במצב כזה, וזה גם משהו גלוי, המאמן אומר, אני לא יודע אם מרטין מודע לזה, אבל תנאי הפתיחה מרגיש לי לפחות, שהם נמוכים בהרבה משאר הסגל. אני חושב שזה דבר שיכול להשפיע, ולפגוע ולהפוך את זה לסקנדל.
יכול להיות, אבל כמו שאמרתי קודם, מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלה. ובהרבה מאוד שחקנים שהגיעו למכבי, הקיץ הזה, זה היה בחירות ראשונות. אם זה לורנזו בראון, שזה היה הוא וקלטס, צורך העניין, קטה שעדיף את שניהם על מייק ג'יימס.
כן.
אתם רוצים גם ניגע בה...
לא, זה בצל האוזמן.
ופויטרס, זה היה שחקן שהם עוד רצו. בחמש זה היה או ניבו או צ'יננו או נוואקו, שאלוהים יודע מה הוא עושה, מה זה הדבר הזה. קולסון זה גם שחקן שמאוד רצו, רק בעמדה מספר 4, כמו שאמרתי, בגלל זה התחלתי עם הגילוי המודרך. זה היה קודם תומר גינת, אחרי זה טי-ג'יי ליף, שניהם לא הגיעו, פתאום השחקנים בעמדה 4 בשוק הצטמצמו, האפשרויות היו קצת, כמו שאמר קטש, אני לא זכרתי בדיוק את הציטוט המדויק הזה, אבל האפשרויות הלכו והצטמצמו, ונפל הפור על מרטין, אבל כמו שאמרתי, ואני אגיד שוב, מרגיש לי שהוא הולך להיות בסדר גמור.
טוב, אנחנו מסמנים את זה. עומר, יש לך איזה אינפוט על מרטין או שנמשיך?
לא, נאמר פה...
נאמר פה מספיק.
ואגב, רגע, דקות מאוד מאוד טובות של מכבי תל אביב, באופן מפתיע, נגד אנדולו, היו עם מרטין בעמדה מספר 3. הלך קטע של חמישייה ממש גבוהה, עם בולדווין, קולסון ב-2, מרטין ב-3, פויטרס וניבו, אם אני לא טועה. כאילו, חמישייה...
כן, סייזה הזוי.
חמישייה של פוטבול. וזה עבד טוב. אז יכול להיות שזה גם משהו ש... איזשהו, דיברת על פלן בי, זה לא יהיה פלן בי בטח עם הזה, אבל זה כן משהו ש...
מעניין.
קטש רשם לעצמו ואולי ישתמש בו במשך העונה.
אז אני עכשיו, שר רשם לי, וגם אני רשמתי לעצמי, מייק ג'יימס, אתה הזכרת עכשיו את השם שלו, בוא נדבר עליו קצת. מבחינת מכבי תל אביב, עודד קטש לא מביא אותו בגלל מה? בגלל השחקן שהוא בחדר ההלבשה?
גם. לדעת, לא.
השאלה אם זה גם היה דבר קונקרטי, זה הדבר שיכול לקרות, כי אנחנו יודעים שהחוזה שלו במונקו הוא 2-2.5 לפחות.
הייתה פנייה למייק ג'יימס, היה... זה לא בדיוק מסע ומתן, כלומר, בדקו את זה, כן. אבל קטש, וזה גם, אפרופו, כמה המעמד שלו חזק, הוא אמר, אני מעדיף שחקן אחר. לא כי הוא פחד ממייק ג'יימס הפרובלמטי בחדר ההלבשה, כי מייק ג'יימס השחקן פחות מתאים לו. קטש מעדיף רכז שהוא יותר פסר, סטייל לורנזו בראון.
פלור מנג'ר.
סטייל קלטס, בדיוק, ולורנזו בראון הוא ממש כזה. ואופציית מייק ג'יימס עלתה אבל נפלה, גם מייק ג'יימס הוא מאוד יקר, אבל הסיבה העיקרית לכך שנפלה אופציית מייק ג'יימס היא העובדה שקטש לא היה שלם עם זה ב-100%.
מגניב, מעניין. לורנזו בראון, הזכרת אותו, אני רוצה שנעבור לחלק עליו בפרק הזה, הגיע עם הייפ מאוד מאוד גדול למכבי תל אביב, אלוף אירופה עם ספרד, המניה שלו ביורבסקט עלתה פלאים, אם כמו פוניטקה הוא היה מגיע לטורניר הזה בלי קבוצה, אז הוא היה מסיים אותה כמובן עם קבוצה כבר.
ועם חוזה כפול.
כן.
חוזה כפול. אתה מרגיש שבמכבי תל אביב הרגישו שיש להם פה שיש להם פה, וואל, הם זכו בשחקן, ומה, איך הוא התקבל במכבי תל אביב?
לא, תשמע, זה לא שהוא התגלה פתאום ביורו בסקט, כלומר, כולם ידעו מזה לורנזו בראון, שנה שעברה הוא היה אדיר ביורו. נכון, המניה שלו, כמו שאמרת, עלתה. אבל מכבי תל אביב, תשמע, בוא נעשה, נלך הרי אחורה. מתי מכבי תל אביב החתימה שחקן טופ יורו ליג רכז? שנים, באמת, שנים על גבי שנים. האחרון שאני, זה פרגו ב-2015, אבל פרגו היה גרוע.
גם שם זה היה
וגם
כזה.
וגם בדיוק, זה היה אחרי עונה לא טובה בצסקה. גם, כלומר, אפשר ללכת עונה. שנה שעברה זה היה קינן אבנס, לא טופ יורו ליג. קריש ג'ונס, לא טופ יורו ליג. 2019 זה פרגו אחרי הפציעה, לא טופ יורו ליג. פייר ג'קסון, לא טופ יורו ליג. 16-17 זה היה גאודלוק, הוא לא רכה, זה היה יוחיון ומקל, לא טופ יורו ליג. 15-16 פארמה רוצ'סטי, ממש לא טופ יורו ליג. 14-15 פארגו אחרי העונה לא טובה בצסקה, אם אני לא טועה, לא בדיוק, או שמו עליו הרבה מאוד כסף, לא טופ יורו ליג. טייריס רייס היה אדיר,
אבל
לא הגיע כטופ יורו ליג. מי היה ב-2013, אני כבר לא זוכר.
קשה.
כן.
זה היה ויז'ניאבסקי? לא, זה היה ויז'ניאבסקי על כמה שנים לפני, לא טופ יורו ליג. פרקינס היה מדהים, לא טופ יורו ליג, הרויו.
לך לשארס.
לך לאזורים של הרויו, ובסוף נגיע לשארס.
כן.
כאילו זה פלוס מינוס ה... אז מכבי תל אביב באמת, סוף, סוף הביאה רכז. דיברתם על סקוטי ווילבקין, הנט וולטרס גם, אמרנו נט וולטרס?
כן.
התקופה הכי טובה של מכבי תל אביב היה לצד נט וולטרס, שנט וולטרס הוא רכז אחלה, אבל הוא לא איזה, תגיד, הוא לא וואו. ולמכבי תל אביב היה חסר רכז אמיתי, וראינו שלורנזו בראון, בשנייה שהוא נכנס לפרקט נגד חולון, פתאום הדברים הסתדרו. כן. ואני נעשה ספוילר, אני ראיינתי אותו, אני בדיוק היום, אתם הוצאתם אותי מחדר העריכה, אנחנו עורכים את הראיון עם לורנזו בראון, וההתרשמות שלי ממנו כבן אדם, היא מאוד, יש קורלציה מאוד בין הבן אדם שהוא לשחקן שהוא. הוא מאוד רגוע, הכל אצלו כזה... צ'יל, הוא לא נראה אחד שנלחץ, הוא לא, והוא לא איזה סנסציונר גדול, הכל אצלו כזה מפוקס, ממוקד, שלב, כאילו, ואתה רואה גם במשחק שלו, דיברתם על זה שהוא רץ את המגרש וזה, הוא דווקא אומר שהוא מאוד אוהב להעט את המשחק, שהוא, אתה יודע, אוהב לטרנזישן, התקפת מעבר, להעט, ואז לקטוע את השחקן הפנוי, ויש לו את זה.
כן.
אז לדעתי, מכבי תל אביב, זו ההחתמה הכי טובה שלה, גם לפני היורו בסקט, אני חושב שהיה נכון לחשוב ככה, על אחת כמה וכמה אחרי שראינו איך הוא לקח נבחרת ספרד די מוגבלת, בהשוואה לנבחרות האחרות, בהשוואה לספרד הקודמות, והפך אותה לקבוצה מנצחת.
כן, לורנזו בראון, באמת העונה הקודמת שלו הייתה מדהימה, וגם היורובסקט מן הסתם, אבל בקזן הוא הראה דברים שהוא לא הראה לפני זה בפנרבחצ'ה ובכוכב האדום. אבל צריך עוד לראות, בגלל שקזן הייתה קבוצה מאוד מיוחדת שנה שעברה, דיברנו עליה, דיברתם עליה גם הרבה, ולפני זה בפנרבחצ'ה הוא לא ממש צריך להשתלב, שזה קבוצה עם שאיפות מאוד גדולות. ובכוכב האדום הוא היה על תקן כוכב, וזה היה ממש לא מייצג מה שנראה שם למה שיהיה במכבי. חוץ מזה שהוא לא, גם לא היה הכי, היה לו תקופות מצוינות, אבל לא היה הכי יציב.
גם שהוא בגרף שיפור עצום מהתקופה שהוא היה בכוכב האדום.
נכון, אבל צריך לראות איך זה קורה עכשיו במועדון כמו מכבי, כי פנרבחצ'ה זה הקבלה הכי טובה שיחסית, כאילו אין פה הקבלה טובה, אבל פנרבחצ'ה זה מועדון גדול, יש לו ציפיות גבוהות וזה לא עבד שם. הוא היה פותח, היה אמור להיות שחקן מאוד משמעותי. כאן הוא מגיע בסיטואציה קצת יותר טובה, אבל הוא יהיה חייב לשמור על יציבות, כי הוא באמת, כל הז'יטונים עליו כרגע, ככה זה מרגיש, כל בחינה שהיא בעצם. אז הוא נעמד פה מול מבחן גדול. צריך להוכיח שהוא באמת מה שחושבים שהוא עכשיו, ולא מה שהוא היה לפני קזן.
אני חושב שהדבר הכי טוב של לורנזו בראון יכול להביא למכבי תל אביב, זה ברגעי הלחץ, ברגעי המאני טיים, שחקן שידע לקבל את ההחלטה הנכונה, בין אם זה לקחת על עצמו, או בין אם זה לייצר לאחרים, וזה משהו שראינו את וולבקין עושה, בעיקר בשביל עצמו, פה אני חושב שיש פה איזה עוד מימד, שמוסיף לרב גוניות של לורנזו בראון, שבשונה מוולבקין, שהתרגלנו לראות אותו לוקח כדור על עצמו בסוף, לפעמים מנצח, לפעמים מפסיד, פה אני חושב שיש פה איזה שדרוג, בקבלת ההחלטות, וזה לדעתי הדבר החשוב עבור מכבי תל אביב העונה.
דיברת על ז'יטונים, אז גם בכסף.
נכון.
שני השחקנים הכי יקרים של מכבי תל אביב, זה גרדין. אחד לורנזו בראון, אחד בולדווין. אני גם לא יודע אם זה בליינאפ, אבל אני פשוט נזכרתי שהמכבי הרי הלכה על פורמט של אחד ווילבקין, שמרוויח הרבה מאוד כסף, שזה התחיל 1.3, דעתי השנה שעברה, או העונה אמור להרוויח 1.8.
כן.
ועוד רכז לידו, קינן אבנס, שזה 300 אלף דולר, 400 אלף דולר, אתה יודע, קריס ג'ונס גם, לא שחקנים יקרים.
אז עכשיו הם ניסו להזן את זה.
עכשיו, מה בעצם קרה במכבי תל אביב? היו, מהעונה שעברה, אני מסתכל על הזרים, היו שחקנים שהם ידעו שהם הגיע זמנם, שזה קלויארו, וזה ננלי, ודרק ווילנס, והיה שני שחקנים שהם אמרו, אוקיי, אולי נשאיר אותם, אולי לא. כלומר, אנטה ז'יצ'יץ' ידעו בוודאות שרוצים להשאיר אותו, וסקוטי זה היה החלטה שצריך לקבל. אבל מה קרה? פה בעצם הדברים נכפו עליה, כי בא ז'יצ'יץ', שהיה לו חוזה לעונה הזו, אנטה ז'יצ'יץ' אגב. זה לא שהוא השחקן חופשי. כן. היה לו סעיף יציאה, הוא ניצל את סעיף היציאה בעצמו, למרות שמכבי תל אביב הציעה לו חוזה ארוך טווח. ואמר אנטה ז'יצ'יץ', אני רוצה ללכת לאפס. ווילבקין, עוד לפני שבכלל הגיע מאמן, אם אני לא טועה, אמר, אני מציתי פה. 4 שנים היו לי, סלמת, יש לי דרכון טורקי, אני אחלה לפנרבחצ'ה. וכך קרה, שלדעתי, באופן כאילו קצת אבסורדי אפילו, דווקא שני השחקנים שמכבי רצתה, הם אלה שלא רצו להישאר, וזה במידה מסוימת גם אפשר לקטש לבנות את הקבוצה כמו שהוא רואה. כי לצורך העניין, אם סקוטי נמצא, אני לא יודע אם מכבי תל אביב יכולה להביא את לורנזו בראון.
זו הייתה הקבוצה של קטש.
ואם ז'יז'יץ' היה נשאר, הוא שחקן מאוד, הוא שחקן נהדר, אבל הוא מאוד מאוד שונה מניבו, הוא מאוד מאוד שונה מפויטרס, אני לא יודע מי יותר טוב, אבל מי יותר מתאים לשיטה של קטש?
מאוד שונה מקטש.
בדיוק, אז באופן כאילו, אז גם זה יסתדר, כלומר העניין הזה, שהשחקנים שמכבי תל אביב רצתה, שידע שהיא רוצה אותם בלי קשר למאמן שיהיה, הם אלה שלא רצו אותה, ויכול להיות שהם בכלל לא מתאימים לעודד.
נותן לו מרחב פעולה.
בדיוק, ואפרופו, הסגל הזה הוא לגמרי בצלמו ובדמותו. כלומר, הוא לא בחר אותו לבד, יש דיוויד בלאד, יש ניקולה וויצ'יץ', יש אבי אבן, אבל עוד ידע לו את המילה האחרונה.
מה המקום של הצוות המקצועי הרחב שמקיף את עודד קטש לפי, אתה יודע, הפרסומים, מכבי תל אביב, יש הרירו שמחזירים את הישראלים, עוד מעט נדבר על הישראלים, אבל הישראלים בצוות המקצועי והאגדות האלה, שדיוויד בלאד כמובן, שנבנה סביבו, מה המקום שלו בעבודה העונה הזו?
שמע, דיוויד היה מאוד מעורב בבנייה של הקבוצה, ברמת ה... הוא אפילו התקשר לשחקנים, הוא דיבר עם שחקנים, היה לו חלק מאוד פעיל, אבל כמו שאמרתי, דיוויד יש לו כמה קובעים, מעבר לקובע המקצועי, שכמו שאמרתי, מאוד, היה לו מאוד חשוב, הוא גם, מאוד, גם ניסה לצורך הנביא עוזר מאמן, הוא יחד עם עודד ויחד עם וויצ'יץ', וויצ'יץ', אתה יודע, מסעים ומתנים, סוכנים, עניינים כאלה, זה הטריטוריה של וויצ'יץ', והוא גם. גם היה חלק מתהליך קבלת ההחלטות בקיץ, כי כמו שהיה הרבה החלטות לקבל, היה למלא כמה, 10-12 מסבצות, אז היה לו את החלק הזה, אבל כמו שאמרתי, החזרה של דיוויד בלאט למכבי תל אביב, היא לא רק מקצועית, היא גם לתת איזשהו גב, לתת איזשהו שקט, בין אם זה לקטש, בין אם זה לכל המערכת, זה גם איזשהו מסר כלפי חוץ. החזרנו את, לא יודע מה הממן הכי גדול, אבל אחד הגדולים שהוא במכבי תל אביב בטוח, לא ניכנס לדיון הזה, אם זה גרשון, גרלף, לא משנה. אחד הגדולים בוודאות, האחרון שמזוהה עם הצלחה אמיתית, וזו גם אחת הסיבות המרכזיות לזה שהוא שם. אגב, עוד משהו לגבי בלאט שחשוב להגיד, הוא חלק מהזמן לא פה, בגלל שהוא גם עבר, עובר תהליכים רפואיים, הוא נראה בסדר גמור, המחלה שלו שהוא הציר עליה בגלוי, היא כן אולי מגבילה אותו פה ושם בתנועה, אבל הוא ממש בסדר, הוא מתפקד לחלוטין, כלומר זה לא אישו בכלל, והוא לגמרי חלק מהמערכת הזו, והוא נמצא שם, כמו שאמרתי, בכמה כובעים, בעיניי, הכובע הלא מקצועי במרכאות, הוא לא פחות חשוב אפילו מהכובע המקצועי.
סוגיית הישראלים, זו סוגיה חשובה.
ושם אני הולך עכשיו. יש איזו סטיגמה על עודד קטש, אחד המאמנים הישראלים המוערכים ביותר, תקנו אותי אולי אפילו המוערך ביותר כרגע. יש איזושהי סטיגמה שהוא לא משתף את הישראלים, שהוא לא הולך עד הסוף עם הישראלים. במכבי תל אביב, רומן סורקין, יפתח זיו ודיברטולומיאו, מוסיפים לזה עכשיו את רפי מנקו ואת גיא פניני, שגם על זה נדבר, ואת ג'י כהן. הקדר הישראלי של מכבי תל אביב הוא קדר יחסית טוב. מצד שני, איך אתם רואים את הדבר הזה קורה יחד עם קטש והסטיגמה? בואו ננסה להבין אם היא נכונה או לא.
האם היא נכונה או לא? כל צד יגיד לך משהו אחר. אני שומע ציטוטים
של... תלוי את מי אתה שואל, כן.
בדיוק.
כן.
אני שומע ציטוטים פה ואני שומע ציטוטים שם.
איך אתה רואה את זה קורה?
תשמע, בסוף, כשאומרים דקות לישראלים, מתקבלים דקות לישראלים ביורוליג, כי ברור שבליגה הישראלים של מכבי קבלו דקות, בסדר, לפחות. וביורוליג זה פשוט, אני לא יודע כמה זה, שחקן חייב להוכיח את עצמו ביורוליג ברמה הכי בסיסית שיש, זה קודם כל. והשאלה אם יש להם את הכלים לעשות את זה, כשאני מסתכל על הישראלים של מכבי, אני אומר מי פה יכול להיות יציב ביורוליג, נגיד את זה ככה. ואני חייב להגיד שאני לא בטוח, כי הקאדר הישראלי של מכבי ידע שנים הרבה יותר טובות. אתה מסתכל על ג'ון די ועל ג'י כהן, הם... בעיניי לפחות, עברו את השנים הטובות שלהם ליורוליג. מנקו זה שחקן שיכול לצבור דקות ביורוליג אם השלשות שלו ייכנסו, כי זה משהו שאין למכבי.
לדעתי חייב, אגב.
וזה משהו שחשוב שכן ידעו לנצל, ושהוא ידע לנצל, כי הוא נכנס פה לפתח שאני לא יודע אם הוא חשב שיהיה לו לפני שנתיים ברמה כזאת, כי הוא באמת אחד הקלעים היחידים שיש לך בסגל. אז הוא חייב להיות שם. וסורקין כבר דיברנו עליו, וזה באמת שאלה של סגנון ושל היררכיה בתוך הרוטציה, ושם זה מורכב, אז אני לא יודע מה להגיד לך, כי אני לא בטוח שהתדמית של קטש תשתפר עונה במובן הזה.
אם אתה שואל אותי מה יהיה, מי יהיה שחקן רוטציה במכבי ביורוליג לאורך עונה, אני חושב שסורקין יהיה, אני חושב שמנקו, אתה יודע מה, אני לא יודע אם הוא יהיה, אבל אני חושב שהוא צריך להיות, כי הקליעה שלו זה משהו, זה נשק, ראינו זה גם מול חולון, אבל אנחנו מכירים את רפי מנקו. זה שחקן שאם הקליעה נכנסת לו, יכול במשחק אחד גם לתת לך 4-5 שלשות, וזה הרבה אנרגיות, וגם הוא מוסיף על זה הגנה טובה. לגבי הגארדים, כמובן שיפתח זיו, לדעתי זה לא שאלה בכלל, אני לא חושב שזה... אפילו תגיד אתה, אם יפתח זיו זה סיפור שלא נראה לי הולך רחוק ביורוליג העונה. אתה יכול להגיד...
העונה ובכלל, גם בליגה הישראלית, צריך להגיד.
אולי בליגה הוא ייתן לו יותר. ג'ון די גם אני לא יודע, כי הגארדים הזרים שיש למכבי הם מאוד איכותיים, ונראה שהם כאן כדי להיות ולתת תצוגות.
כן, אז דיברת על אומר, זה לא סוד שהיכולת שלו ירדה בשנים האחרונות, וזה גם מתבטא בזה שהוא נופה מהנבחרת, על אף שהוא המתזריח של הנבחרת. והמצב שלו לא הולך להשתפר, עונה, אני חושב.
ככה, כמה דברים. לגבי מנקו, הדבר הכי חשוב לרפי מנקו זה לא השלשות ולא הגנה, זה הביטחון, וזה לאורך... כל הקריירה שלו.
זה בצוות הרנגול.
בדיוק. כשאין לו, כשהוא משחק עם ביטחון, הוא טוב. ואת הביטחון הוא מקבל מהמאמן. ועודד קטש הוא הסיבה שרפי מנקו הגיע למכבי תל אביב. לכן אני מאמין שדווקא מבחינת רפי מנקו, העונה הזאת הולכת להיות לא רעה. בליגה הוא, לדעתי, יש מצב שהוא חמישייה אפילו בליגה. או לא, אז יקבל הרבה מאוד דקות בליגה. וביורוליג אני רואה, כן רואה אותו נכנס לרוטציה. ג'ון די, חרף הירידה שאתה דיברת עליה, ראינו אותו עולה כחמישייה בגביע ווינר, כלומר, אבל גם כשלורנזו היה, הוא מחליף ראשון מהספסל.
שוב, אבל זה בליגה, אני לא יודע אם זה ייראה ככה ביורוליג.
גם,
אני לא בטוח שהוא
גם במשחקי הכנה, גם במשחקי הכנה ראינו אותו מקבל הרבה דקות, יחד עם בולדווין.
כן, אבל אז לורנזו לא היה לך.
נכון, אבל בהנחה שלורנזו ייקח את נתח הדקות הזה, מרגיש לי שג'ונדי כרגע הוא האלטרנטיבה הראשונה לעמדת הגארד מהספסל, ולא יפתח זיו, אז אם הזכרת את יפתח זיו, בתחילת הקיץ היה את השאלה, הוא ימשיך, לא ימשיך, יש לו חוזר מובטח, הרי היה לו חוזר מובטח מכבי תל אביב, קטש בא ואמר לו שהוא כן בונה עליו. כלומר, גם מכבי תל אביב אמרה לו שהוא יקבל את הדקות שלו.
איפה? זה השאלה.
השאלה מצוינת. כי באמת זה לא היה נראה טוב, ונגד חולון הוא ממש, הוא בקושי שיחק. כלומר, הוא העלה אותו ממש כשהמשחק היה כמעט גמור, ואז חולון
התחילה לחזור. היה לו איזה מינוס 8 ל...
כן, ואפרופו ביטחון, יפתח הוא שחקן עם הרבה מאוד ביטחון, אבל כשאתה רואה את הדבר הזה קורה, אז זה יכול להיות בעייתי. ג'י כהן לא אמור בכלל להיות במכבי תל אביב, בגלל כל הבלגן בעמדה מספר 4, שרצו מישהו ישראלי לשם, ונפלו שתי האופציות שהם כן רצו, שזה גינת וליף, שאלוהים יודע מה האיש הזה עושה, שהוא ראה אותו שחק גדורסל, אני לא...
אני לא, ואני לא.
אף אחד.
אני חושב שהוא...
אולי בכלל זה ברד ליף.
גם בעוד 10 שנים הוא יהיה מועמד למכבי תל אביב, ויפול ברגע.
אז ג'י כהן נשאר מהצורך הזה, ועוד משהו שאני רוצה להזכיר, שלא דיברנו עליו, זה שלמכבי תל אביב יש 14 שחקנים בסגל. 12 בלבד נרשמים ליורוליג. עכשיו, בהנחה שאף אחד לא פצוע, או אף אחד לא יודע מה, מורחק או באיזה טיול, לאן שהוא, שניים נגרעים מהסגל. עכשיו, 8 זרים יירשמו בטוח, ג'ון די ומנקו יירשמו בטוח, זה משאיר לנו 4 שחקנים על 2 עמדות. וסורקין, סליחה, סורקין יירשם בטוח, זה משאיר 3 שחקנים על עמדה אחת. יש לך פניני, יפתח זיו, ג'י כהן. שניים כל פעם לא יירשמו, אתה יודע מה, פניני, שכולם חשבו שהוא מגיע כדי להיות איזשהו סדרן של חדר הלבשה.
לא שחקן כדורסל לא רע בכלל.
זה מסתבר, זה דלאפ. פניני הוא שחקן כדורסל נהדר, אפילו בגילו. אני לא יודע כמה ביורוליג הוא יכול, אבל קטש חי איתו ממש בשלום.
וגם על פניני זה שחקן כזה, גם ביורובסקט אמרנו, היו דעות שאמרו למה הוא יוצא, למה הוא תופס מקום ברוטציה. בסוף ראינו אותו מקבל ביורובסקט דקות, ועוזר מאוד לישראל.
חד משמעית, אז יכול להיות, פתאום, אתה יודע, מגיע קטש לצומת של החלטה, לפני כל משחק, מי יהיו השניים? ואם זה יפתח זיו, זה לא נעים, אם זה ג'י כהן גם לא. גם שנה שעברה זה היה, אבל שנה שעברה מי שלא התלבש ברוב משחקים היה בלייזר. שבלייזר הוא כזה... אתה יודע, הוא באמת, הוא הכי גוד גאי, הוא אף פעם לא... אני לא אומר שיפתח זיו הוא איזה ילד רע שיעשה בלגן בחדר הלבשה ושוידות איטלקיות, ממש לא. אבל זה כן משהו שעלול לפגוע בביטחון, אם שלו, אם של ג'י כהן, רומן סורקין, אני לא יודע, יכול להיות שרומן סורקין, גם רומן סורקין היה לו משחקים שנה שעברה שהוא לא התלבש. אז גם הדבר הזה זה סוגיה שקטש יצטרך לפתור, בהנחה שכולם יהיו בריאים ואף אחד לא ייפצע וכו וכו.
עונה מרתקת. מצפה לנו, מה התחושות שלכם ככה לקראת סיום? ז'לגיריס, יום חמישי בהיכל מנור המפתחים, מכבי תל אביב מארחת את משחק פתיחת העונה. לאן אתם חושבים שזה הולך?
קשה להגיד, אבל זה מובן מאליו שמכבי חייבת לנצח שם. בהיכל חייבת מבחינת ההסתכלות של הקדימה, כי ז'לגיריס זאת קבוצה שתהיה בתחתית עד הסוף. וזה ניצחון שהוא חוב מאסט.
הגרלה נוחה אפשר להגיד.
אתם זוכרים את משחק הפתיחה של העונה הקודמת?
נגד ביירן.
נגד ביירן מינכן עם 6 חולי קורונה בביירן מינכן. ביירן הגיע לפה, ואגב מי שהחטיא את השלשה האחרונה שיכלה לנצח בביירן במשחק, זה איליאר. אז גם שם מכבי תל אביב הגיע עם קבוצה לא חדשה לגמרי, אבל קבוצה שמנסה לעשות משהו שונה, וקיבלה את סקוטי ווילבקין באחד המשחקים הכי גדולים.
כן, וההתחלה הזאת היא באמת התחלה נוחה לכאורה, אבל זו התחלה שיכולה להפוך לסיוט בסוף. אם אתה לא פותח טוב, זה סיוט, כי אתה מפסיד פה משחקים שאתה אמור לקחת, ואז לך תרדוף.
ואז יש לך פנרבחצ'ה בחוץ, ומונקו בבית, שזה קבוצות.
יש לך קודם פנרבן, אם אני לא טועה. לדעתי
לא, יש לך את פנר מחזור שני.
פנר, מונקו, ואז פנרבן לדעתי.
אוקיי, אז אני טעיתי, סליחה.
אבל גם באופן כללי, המשחקים הראשונים הם הרבה משחקי בית, הרבה משחקים שאתה נגד קבוצות יריבות שלך על מקומות בפלי אוף, אז זה יכול להפוך, זה יכול להיות טוב, וזה יכול להיות נורא.
עכשיו, היית עדין, ז'לגיריס זה האימא של המאס, כי אתה יודע, להתחיל עונה עם הפסד ביתי למי שאמורה להיות אחת הקבוצות הכי חלשות ביורוליג,
היא עושה טנקינג ואין לה למה.
וברוך השם שגריס תנצח, אז זה בטח יהיה עם איזו הצגה של קינן אבנס, של איזה, לא יודע מה, 20 נקודות ועשרה אסיסטים. אז זה ממש, הם חייבים לנצח את המשחק הזה, כי אין התחלה יותר נוחה. כלומר, שיש פה, זה קצת מלכודת דבש קצת, כי קצת אחד זה נוח, אבל אם יש לך את ה... אם אתה טעות מפסיד, אז זה מטפך על הראש. אבל שאלת לגבי העונה, ותראו, מקלתי צריכה לעשות פלי-אוף, זו המטרה, אף אחד, מחר יש מסיבת עונאים של פתיחה, אנחנו מקדים ביום ראשון, נגיד, מי שיקשיב לפרק הזה מחר, זה כבר יהיה אחרי, יש מסיבת עונאים פתיחת עונה, ואני כבר יכול להגיד לכם שהם יגידו שם שהמטרה היא טופ 8, כלומר, זה מורים כל שנה, והשנה על אחת כמה וכמה, עם מאמן חדש, ועם, לדעתי, ה-MVP של אליפות אירופה, הוא לא נבחר, אבל ה-MVP של אליפות אירופה.
אבל צריך להגיד מהצד, ליגה מאוד
בידוק.
מאוד
אז קשה. אז בואו אתם אוהבים, את ריאל מדריד תהיה בפלי אוף?
כן.
ברצלון תהיה בפלי אוף?
כן.
אנדולו תהיה בפלי אוף? פנרבחצ'ה תהיה בפלי אוף? מילאנו תהיה בפלי אוף? אולימפיאקוס תהיה בפלי אוף? זה שש קבוצות שבסבירות של מאוד גבוהה, לא אגיד אחוזים, יהיו בפלי אוף.
גם מונקו השנה.
נכון, בכוונה לא אמרתי מונקו, אבל מונקו גם.
כן, נכון.
אבל בוא, לדעתי מונקו הולכים לעשות פיינל פור, כן? אבל זה...
אני מזוכים לדעת.
נכון.
בולוני. עושים פה אהבה מבת ראשון זה.
לא, אבל אני מת על ג'ון בראון.
עומר לא יותר ממשיך עם הגג.
לא, זה לא גג, זה...
לא, לזכות ביורליג זה אימור, זה דעה לא פופולרית.
זה דעה לא משמעית.
זה דעה לא פופולרית.
שוב, מי שמגיע לפיינל פור, זה כבר עניין, זה...
השונות... רגע, הפרט הלמנה, אם הוא היה באמצע ספירה.
אז לא, אני אומר, אז זה משאיר בין מקום אחד לשניים, ומכבי תל אביב הולכת להילחם במונקו, בווירטוס, שהיא גם קבוצה פצצה.
זה מטורפת.
איפה לונדברג, אני לא יודע איך הוא... כאילו, וירטוס זה אחלה, אבל... לא יודע, נראה לי שחקן ששווה קבוצות, כאילו...
איזה החלטה לא טובה לקחת בחיים, איזה פנייה לא טובה.
כן, לא, אחלה וירטוס, אבל זו החתמה מדהימה בעיניי, ויש לך את ביירן שהם תמיד טובים, ותמיד יש איזו קבוצה, פנתנייקוס, כלומר, מכבי תל אביב, הולך להיות לה מאוד מאוד קשה, וזה חתיכת מבחן עבורה, ודיברתם על עוד קטש, נסגור את זה, החוזה שלו על העונה הבאה, מותנה, בטופ 8, אליפות, גביה, שניים מתוך השלוש.
כלומר, אופציה להשתחררות מהחוזה, אם הוא לא עושה שניים מתוך...
פלוס מינוס, כן. משהו כזה.
טוב, אז נאחל בהצלחה לכל הצדדים. ועכשיו נאחל בהצלחה לנו, כי עומר הכין פה...
שאלון קצרצר ומסתובב.
שאלון סיכום, אנחנו נסכם את התוצאות, נפרסם את זה בטוויטר, מי שבסוף העונה יטעה.
לא, זה משהו יותר נקודתי. טוב, אז אני שואל שאלה, תשובות קצרות מכל אחד מכם. באיזה מקום מכבי מסיימת ביורוליג בסוף העונה הסדירה?
עמית ניר אומר מקום עשירי.
וואו.
אני גם באתי להגיד מה שעמית ניר אמר, אבל בגלל שזה עמית ניר, ואך ורק בגלל שזה עמית ניר, אני אגיד תשיעי.
איפה הוא?
הוא עובר דירה היום.
אוקיי.
מזל טוב.
אחלה עמית
ניר. אז הוא עכשיו בטח משפה, צובע והכל. פינה לנו מקום באולפן, אנחנו מתגעגעים אליו מאוד. אז מה?
אני אומר שביעי.
וואו, זו התשובה שלי גם.
אני הולך על מקום שמיני וגם ממש בפוטו פיניש.
אז אני גם אומר שביעי. אגב, מי שאמר אתם לא אמרתם מכבי עושה פלייאוף, אתה אמרת. מי שעושה פלייאוף, באיזה שלב? פלייאוף זה התקרה הזכוכית?
לא יודע.
עמית ניר אומר כן.
אני מקווה בשבילם, אני מאוד מקווה בשבילם שלא, אבל הגיוני להניח שכן.
אוקיי, אני גם אומר שפלייאוף זה תקרה זכוכית. קטש מסיים טונה כמאמן מכבי?
ברור.
כן.
כן.
וואו,
הישראלי...
אז כנראה שהוא יפוטר.
הישראלי הבולט. מעניין אם אתה רוצה, תחיל אתה.
רפי מנקו.
כן, אני... קשה להגיד שלא, קשה להגיד שלא.
אני הולך עם רומן סורקין. יופי. אני הולך עם רומן סורקין.
אני מנקו, אני מנקו.
אתה מנקו, כמו חברך לדסקי, אתה ערוץ הספורט, עמית ניר, ואני הולך בשביל העניין עם רומן סורקין.
יפה.
לעניין הייתי צריך להגיד איזה מישהו שלא יהיה במכבי, שפיים כזה באמצע העונה.
בשביל העניין...
תומר גינת.
עודד ברנד כבר. הוא כבר לא במכבי, שיט.
עזר הבולט ולא לורנזו.
אלכס פויטרס.
קולסון.
וואו.
אני מת עליו.
כן?
שחקן אדיר, לא דיברנו עליו, אבל שחקן נפלא. חוץ מהאיסוס בקליעה לשלוש, באמת, לדעתי הוא הולך להיות אחד ה... עוגנים של מכבי תל אביב בעונה הזאת.
אני גם חושב שפויטרס.
אני גם אלך עם קולסון. וואלה, בחירה יפה. עזר ראשון להיחתך, אם בכלל.
עמית ניר, ג'רל מרטין. זה מה שהוא אמר.
זו התשובה ה-obvious.
אני חושב ש...
שאלה
קשה. אני חושב שאף אחד לא יחתך.
אפשר גם להגיד לו שלא
חתך. אני חושב שאף אחד לא יחתך, כי פשוט החלופות שלך בשוק למה שיחפשו, אם יחפשו, הן מועטות, ואני לא חושב שמישהו יחתך.
אני גם לא חושב שמישהו יחתך. אולי יוסיפו, אני לא רואה מישהו נחתך.
כן, אני חושב שגם דיברנו, עומרי דיבר על הקרדיט לקטש, כולנו פה חשבנו שהוא יסיים את העונה, ייתנו לו לסיים את העונה עם מה שהוא עשה, ואחר כך אני לא רואה.
פרוע, דרון איליארד.
וואו.
האמת שיש את אוסטין הולינס, ש...
נכון, לא דיברנו עליו.
דיברנו עליו.
מאוד אוהב אותו.
כן, הוא מאוד קטשי במשחק שלו, כן. טוב, ושאלה שרק מנהם עונה עליה, הנתון שיקרה קודם ויגרום למנהם ליצור לנו גיף אייקוני. מדד 30 פלוס של לורנזו, או 4 שלשות של פניני במשחק אחד ביורוליג?
ברור ש4 שלשות שלו.
מצד אחד אני שמח שהפרק הזה עבר בלי הפסקת חשמל, מצד שני, אם זה קורה...
כי היה דיבור שבמשחק האחרון בחולון, נגד חולון, אלפרין אמר לך, תראה כמה אסיסטים יש ללורנזו.
אני לא יודע, כן, ראיתי את הריאקשן הזה בטוויטר, אין לי מושג מה גרם לי לעשות את התנועה הזאת עם הגבות.
אז פר אסיסטים של לורנזו,
לא? לא, זה סתם, לא, זה סתם...
הריאק של אלפרין, כי אלפרין שם את זה.
כן, הוא עושה בשביל...
אה, בצחוק.
כן, כן, זה היה בצחוק לגמרי. אני לא זוכר מה גרם לי לעשות את השטות הזאת, אבל כן, נחמד להיות גג.
כן, אין להיות גג. אנחנו אלינו היום לטוויטר, אני רוצה לשתף את כולכם, וגם אותך, אימנה, אם אתה מוזמן להצטרף את ליגת הפנטזי הרשמית של פודקאסט יורוסטפ לקראת העונה הקרובה. הפנטזי יורוליג זה הכי כיף בעולם. תיכנסו לטוויטר, יש שם לינק להצטרפות לליגה שלנו, ובכלל, תיכנסו, תעקבו אחרינו בכל הפלטפורמות השונות, תצרפו אנשים חדשים למשפחה, זה יהיה נהדר. תודה רבה לך, עומרי מנהיים.
תודה רבה לכם, חברים.
בהזדמנות הזאת, כמובן, אנחנו רוצים להמליץ על הפודקאסט המעולה שלכם. אין לנו מושג, אפליקציית 5 רדיו, ויש לך הרבה מושג, אבל בפודקאסט הזה יש משהו...
אין לך מושג בפודקאסט. ספציפית שם.
אגב, זה שם שאני בחרתי.
כן?
הקרדיט לשם לי, כן, אני אתפאר בזה. מעולה.
ענק.
פשוט שם מעולה.
כן, ובכלל, באפליקציית 5 רדיו, עוד פודקאסטים מצוינים, כמובן, ספיק אנד רול על הכדורסל הישראלי. תודה רבה לך, עומר לוטם.
תודה רבה, תענוג.
היה נהדר, תודה רבה לך, שר שום.
תודה.
תודה רבה לרדיו ירושלמי על העריכה וההפקה.
מלך הרדיו.
אני עומר שרבי ואנחנו נתראה בפרק הבא.